טוב, שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים את לימודנו המרתק בהגדות התלמוד במסכת סנהדרין, דף צדיק עמוד ב'. צדיק עמוד ב', כידוע, זה הצד שבו כתוב 180. כן, אני מציע לכל מי שאין לו דף לקחת דף, כי יש פה עוד דפים על השולחן. אם לכולם יש, זה נפלא. אני מזכיר שבוע שעבר השיעור היה מזופת חבל על הזמן מסיבה פשוטה. הזיקוקין הצרפתיים הפריעו לנו, כן?
מזוקק.
מים מזוקקים?
טוב. מים מזוקקים.
מה הזיקה שלך למסך? טוב. אנחנו דף צדיק עמוד ב'. וואי, מה יהיה? טוב. אנחנו בשורות הרחבות. השורה הרחבה ה-11. אתם רואים שיש שורות, לא, כן, יש שורות קצרות ויש שורות רחבות, נכון? אז סופרים ברחבות 11 שורות.
כולם מתים, אתם חיים.
נכון, ואז לקראת סוף השורה כתוב שאלו רומיים.
נכון. על
הרחבות
אתה מדבר?
הרחבות. מה, הגענו עד פה?
כן. לא היית שבוע שלנו, נכון?
אני מצטער.
אני לא אחזור, כי אני חושב שיש חלק גדול שהיו בשיעור.
היו?
אז זה חבל.
חלק גדול? חלק קטן היה.
מה, אתם... אבל הייתם. מי היה בשבוע שעבר?
היה שיעור?
היה שיעור באיחור רב מאוד. אני לא יכול לעשות את זה לאלה שהיו. אני מרגיש נקיפות מצפון כבדות.
היה רשום שיש
נסיעה לגבות
צדיקים, באתר.
כן? כתוב שאין שיעור?
כן, באתר של ראש יהודי. יש הרי עדכון כל יום של פתגם היום.
לי לא אמרו.
הנה, יש לך עכשיו סיבה ל...
לא, אבל מצד שני, יש כאלה שהיו...
לא, זה לא שבר, היה כתוב נסיעה ב-10 בלילה לקברי
עמוקה. 10 בלילה, זה בסוף השיעור.
אבל לא היה כתוב שיש שיעור.
היה כתוב שאין שיעור.
היה כתוב שאין שיעור.
מעידים שתובתי אפילו.
כן, אבל מה נעשה עם זה שיש אנשים שהיו בשיעור? אתם מוכנים? אסתר, אומר זה,
את... אני לא אשמח, למה?
אז את רוצה שאני אמשיך? לא, אם יש התנגדות, אם יש התנגדות של מישהו שהיה בשיעור שעבר, אז אנחנו נמשיך.
אין לנו שתחזור קצת.
בטוח?
זה לא יהיה אותו דבר.
אנחנו
אומרים
שעל
דברי תורה
צריך לחזור עוד פעם. 101 פעמים. אצלי, אני אגיד לך משהו. השיעורים שלי, כשאני חוזר על אותו נושא, זה אותם מילים בדיוק.
אבל אתה משנה, אתה.
ובשבוע הבא תצטרך לחזור עוד פעם בגלל אלה שהיו...
היו בחתונה.
יש בזה משהו.
אנחנו נגיע למה...
טוב, אז בקיצור, מה אני עושה?
קצת לא חזור. קצת לא חזור. קצת לא חזור.
לא חזור.
לא חזור. לא חזור. לא חזור. לא חזור. לא חזור.
טוב, אז תסתכלו בשורה הרחבה השנייה. בשורות הרחבות, שורה 2. שאלו מינין. כן, אתם בוודאי זוכרים שהשאלה היא מניין לתחיית המתים מן התורה, שהמשמעות של השאלה היא איפה אני רואה בעולם שלנו, שהוא עולם של מוות, עולם של חלופה מתמדת, איך אני רואה יסוד נצחי הנותן לי את האינטואיציה של חיי העולם הבא, של תחיית המתים. זוכרים את השאלה הזאת?
כן.
ראינו שהתשובה היא שונה אם מדובר בשואל עברי או בשואל יהודי. שהשואל העברי, התשובה שלו היא בית המקדש, כלומר המוסד של המקדש הוא המחנך אותנו לנצחיות, ואילו אם אני יהודי, השיבה לארץ ישראל, שיבת ציון, היא הראיה לתחיית המתים, כי אם אומה שמתה יכולה לקום לתחייה, אז הרעיון שגם יחיד שמת יוכל לקום לתחייה, גם הרעיון הזה חודר לתוך ההכרה. עד כאן בפעם הקודמת לקודמת. זוכרים?
כן.
נפלא. עכשיו, מה יעשה אדם שאיננו יהודי וגם לא עברי, אבל הוא גם לא גוי. מה זה אדם שהוא לא יהודי ולא גוי? זה מין בפני עצמו, לכן קוראים לזה מינים. שאלו מינים את רבן גמליאל, מי זה האנשים האלה? מבחינה היסטורית מדובר על הכת הראשונה של הנצרות, כלומר שהייתה מורכבת כולה מיהודים ולא יוצא מן הכלל, חוץ מפאולוס, לא אפילו פאולוס, גם כן, אפילו פאולוס, כן, פחות הוא טען שהוא יהודי. על כל פנים, זה שלי?
כן.
תודה. הנוצרים הראשונים שכבר נפרדו מן היהדות מבחינה מסוימת, אך לכלל גויות לא הגיעו, שואלים את רבן גמליאל שאלה מדהימה. שאלו מינין את רבן גמליאל, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים? יש פה הרבה שאלות. מדוע הם שואלים את רבן גמליאל? רבן גמליאל הוא זה שהוציא אותם מעם ישראל. כן, מה אתה אומר? האם יש היום מינים? כן. קשה להגדיר, אבל נאמר ככה. אדם מישראל שהופך לאויב האומה הוא מין. הוא מין. כן. אדם שהופך להיות אויב של האומה הוא מין.
המינים האלה שהיו אז, הם לפי היהדות נחשבו עוד יהודים?
הם נחשבו יהודים מבחינה תיאורטית. מעשית פעלו כאילו הם גויים, ויותר גרוע מזה. כי כלפי גויים, כן, זה יותר גרוע ממומה. כלומר, היחס של התלמוד הוא קשה במיוחד אליהם. קשה במיוחד, למרות שיש קצת הסתייגויות פה ושם. וזה בגלל שמדובר ב, כלומר, תסכול של מאוהב. כלומר, כשיש בגידה מבית, האדם מרגיש יותר כאב מאשר כשמישהו מבחוץ עושה לך צרות.
נכון.
לא רק בוגד באמור, עד כדי להיות גם אויב בפועל לאומה. יכולים להיות כמה אנשים כאלה, למשל, אם זה נכון מה שאומרים, שמועמר קדאפי הוא בן לאישה יהודיה, אז הוא מין. כן, טוב.
הוא השתפר בזרח.
כן?
הוא
תרם משהו לבית הכנסת?
אבל אם הוא לא
טען
שהוא יהודי, הוא לא מין.
אבל הוא...
טוב, אפשר בבקשה, אפשר, בבקשה, אני מתחנן. ביקשו שאני אחזור בקצרה לדברים, אז תנו לי להתקדם, בבקשה.
ולמה רבן גמליאל הוא בעצם זה שגרם להם להיות מינים?
רבן גמליאל הוא זה שהוציא אותם מישראל. איך הוא עשה את זה? האסטרטגיה הייתה מאוד מעניינת. הוא תיקן ברכה נוספת בתפילת העמידה. תפילת 18 כוללת בגללו 19 ברכות. כלומר, בתפילת 18 יש 19 ברכות, כשאחת הברכות היא הברכה נוספת, ברכת המינים, כן? ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים תרגע יובדו וכו'. זאת אומרת, למה זה הצליח להוציא אותם מכלל ישראל? כי עד אז הם היו מתפללים בבית הכנסת. מין מגיע לבית הכנסת, הוא לא יכול לענות אמן על ברכה כזאת. ואז הוא מוכרח להקים לו בית כנסת משלו, דהיינו הכנסייה. כלומר, הקמת הכנסייה זה פרי יוזמתו של רבן גמליאל. צריך להיות מודע לדבר הזה. אחד המתווכחים עם רבן גמליאל היה פאולוס בכבודו ובעצמו, לא בכבודו אבל בעצמו. הוא מספר על שיחות שהיו לו עם רבן גמליאל. אז השאלה פה של המינים היא שאלה מעניינת. שאלו מינין את רבן גמליאל, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים? שאלה קטנה. הנוצרים מאמינים בתחיית המתים או לא?
כן.
מאמינים. זאת אומרת, השאלה שלהם לרבן גמליאל איננה שאלה קנטרנית. כלומר, זאת לא שאלה שבאה לכפור בתחיית המתים. אז מה הם רוצים לומר?
שישו מחיה
מתים. יפה. הם רוצים לומר, כל המקורות שאתה תביא לתחיית המתים אינם נכונים. המקור האמיתי לתחיית המתים זה ישו, מבחינתם. וזאת למה? הם טוענים שהוא הראשון מבין כל הקמים לתחייה. כן? הוא הראשון שקם לתחייה מבין המתים, והוא המבשר של תחיית המתים הגדולה.
מתי הוא קם לתחייה?
3 ימים אחרי צליבתו.
אבל מי שקם לתחייה זה לא אומר שיש לו את היכולת להקים,
לא, לא. אתה אמרת את זה ככה, אני אמרתי אחרת. שהמקור לזה שיש אפשרות של תחיית המתים, זה שהרי יש מת אחד שקם. כן. הוא דוגמה.
פה השאלה היא מי מחיי המתים?
זאת לא השאלה.
לא, זה מה שמשאלה,
מיניין
שהקדוש ברוך הוא זה
שמחיי.
לא הוא המקור לתחייה.
כלומר, מיניין... שהקדוש ברוך הוא בכלל, יש לפניו רעיון כזה, אפשרות כזאת, שמתים יחיו. אז הנוצרי יגיד לך, ישו הוא המקור. עכשיו, כל המקורות שרבן גמליאל יביא, הם מקורות מסוג אחר לגמרי. הם מקורות עם ישראליים. בסדר? אגב, היית בשיעור הקודם?
שבוע שעבר?
כן?
לא.
לא, בסדר. לא, חששתי. כי ביקשו פה אנשים שאני אחזור על השיעור הקודם, כי הרוב לא היו. כן, כן, האמת היא שהיה שיעור קצר ומבולגן ומזופת ומזוקק.
לכן אנחנו חוזרים עליו.
נכון. אז ברור ש... צריך להבין מה המשמעות של הדמות של ישו בנצרות. כל מה שאנחנו רגילים לייחס לכלל יוחס על ידי הנוצרים לאיש הפרטי ישו. וזה המקור של כל האלילות הנוצרית, אנחנו נראה את זה. אמר, אז שאלו, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים? אמר להם, מן התורה, ומן הנביאים, ומן הכתובים. ולא קיבלו ממנו.
לא,
לא קיבלו ממנו מה?
מן התורה.
את ההוכחה. אבל לא שלא קיבלו ממנו את הרעיון, כי הרעיון של תחיית המתים, הרי גם הם מקבלים. רק הם רוצים לומר, פה בעצם מה שהגמרא הולכת לתאר לנו, זה התהום התיאולוגית הפעורה בין הנצרות לבין היהדות. מעניין שצריך לראות פה את ההגינות האינטלקטואלית האדירה של חכמי התלמוד. כי הם יביאו לפנינו עכשיו את שלושת הראיות של רבן גמליאל, ויביאו לנו את שלושת הדחיות שהנוצרים דחו את דבריו, ובזה מסתיים הדיון. כלומר, זה מסתיים לטובת הנוצרים. ברור, איך ייתכן שהתלמוד יסיים דיון לטובת הנוצרים?
אבל למה זה מסתיים לטובת
הנוצרים? כי בעצם, לפי איך שאנחנו נלמד את זה, אנחנו נראה שאין שום אפשרות של דיאלוג. כלומר, כל אחד רואה את אותו מקור מזווית ראייה אחרת לגמרי, שהיא, הייתי אומר, זווית ראייה לחתחילית, שמונעת את האפשרות להבין את השני. נורא חם. יש בזה דעות שונות. יש אפשרות אחרת, אפשר לעשות את זה קר.
יכולה לשבת שם.
אבל כן, עדיף תשבי שם, עליו זה הכי מפריע.
לא, אבל היא רגילה לשבת שם.
אני יודע.
לא, אבל אפשר לשבת שם. לא, אבל כל הכל, עם כל החלונות,
תשאיר את זה בינתיים. אבל הכל פתוח, ודאי שזה לא מקרר.
באיזה כנס מגיעים שני מרצים לאותו חדר במלון, נתנו להם את אותו חדר לשניהם, האחד רוצה חלון סגור, השני רוצה חלון פתוח. המכיר את הסיפור? כל הלילה הם רבים. הוא סוגר את החלון, אחרי 5 דקות הוא אומר, חם לי, חם לי, חם לי, חם לי, לא יכול לסבול, קם, פותח את החלון. הוא אומר, כל הלילה, רבים, פותחים, סוגרים, חם לי, קר לי. בבוקר הם קמים, רואים שאין זכוכית. טוב.
יפה, ממש יפה.
טוב. אז בואו נראה את הראיות. מן התורה. מן התורה, דכתיב, ויאמר השם אל משה, אינך שוכב עם אבותיך, וקם. הנה, אתם רואים שיש תחיית המתים בתורה? אינך שוכב עם אבותיך, וקם. הוכחה מוחצת ברורה שהיהדות סבורה שיש תחיית המתים. למה זה משחק מילים?
זה משהו שהמשך הפסוק שם, אני אמר שם, וגם העם הזה בזמן.
אתה אוהב תמיד להרוס את הכל. והנחה שוכב עם אבותיך וקם. בסדר? אז אתה אומר שיש המשך לפסוק. מה המשך הפסוק? וקם העם הזה. אז כאילו שצריך לשים פסיק, נכון? הנחה שוכב עם אבותיך, פסיק. וקם העם הזה. וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, ועזבוני, והפר את בריתי, אשר קראתי איתו. אז תראה, הנוצרים האלה יותר מנומסים ממך, אמרו לו, ודילמה, ודילמה כאן, אולי, אולי צריך לקרוא, וקם העם הזה וזנה. כלומר, הם לא כך בטוחים, הם מנומסים עם רבן גמליאל. הם אומרים, לך תדע, אולי צריך לקרוא, וקם העם הזה. תגידו, מי צודק?
יותר מסתדר.
אתה רוצה מה שגיד שהנוצרים צודקים? זה לא יכול להיות.
עכשיו,
אז רוצה להגיד שזה, הם צודקים שהם אומרים שההוכחה לא טובה? אתה חושב שרבן גמליאל הביא הוכחה לא טובה?
לא, אבל אפשר לפרש את זה בשני אופנים.
איך?
כמו שהנוצרים וכמו שה...
איך? באמת שאני קורא את המשפט, לכאורה, אני משתכנע בקריאה הנוצרית. הנך שובבים אבותיך, כלומר אתה הולך למות, וקם העם הזה וזנה אחרי נכר הארץ. הרבה יותר הגיוני, לא? רבן גמליאל לא יודע לקרוא. פשוט מאוד. קודם כל, מה פירוש הביטוי שוכב? אפשר להגיד, הנך מת. ויאמר השם אל משה, הנך מת. מה זה שוכב עם אבותיך? עצם זה שהכינוי למוות זה לשכב, אז זה כבר מניח משהו אחר. כשאדם שוכב זה על מנת לקום. כלומר, גם אם לא כתוב וקם, עצם השימוש של הכתוב בביטוי שכיבה בשביל לציין את המוות, זה מראה שעבור המקרא המוות אינו אלא שכיבה. איך נאמר? ובשוכבך ובקומך. אתה שוכב, על מנת לקום. יש אפילו פסוק בתהילים. ואשר שכב לא יוסיף לקום. כן, דובר שמה על המוות.
אבל יש משהו מנגד, מתי, באיזה מילה משתמשים כן שזה מוות סופי?
מת.
מת, וזהו.
כן.
לא נאסף אל אבותיו.
גם?
גם, אבל שכיבה היא מסמלת את הפוך.
אדם שוכב כדי לקום. זה
רב המוות נפט, אבל בעברית זה גם מתה.
יפה. אה? סימן לתחייה בעצם.
אדם חי.
מה אתה מתכוון? מתים. בשווה.
מתים וגם מת. שאומר הגיעו מתי מעט.
כן, אבל זה בשווה. מת בצרה ומתים בשווה. מה ההבדל? במתים זה שוכב, הצרה זה שוכב, מתים זה עומד. יש הבדל. כן.
בגלל הסדרה לשונית,
לא? לא, לא.
להתרחקות
אתה? לא. יש מתים, למשל עד עיר מתים, כתוב בשווה, ומתים בצרה. לא בגלל התרחקות אתה, מצטער. מתי מדבר. שמה זה פסוק, זה פסוק שמה שבא לכפור בתחילת המתים לכאורה. אם ימות גבר היחיה ואשר שכב לא יוסיף לקום. כלומר, בניגוד למצופה שהשוכב יקום, פה יש מקרה מיוחד שאשר שכב לא יוסיף לקום. משמע שסתם הביטוי שוכב מניח את אפשרות הקימה. זאת אומרת, עצם זה שהכתוב משתמש בזה, זה קודם כל, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יש לי בעיה. לזנות זאת נפילה או תקומה? זאת נפילה. לכן, מדוע כתוב אומר, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ? היית צריך להגיד, ונפל העם הזה. אבל זה וקם. זה כאילו בא לומר, אתה משה, צריך למות, כדי שהעם יקום. כי כל זמן שאתה חי, העם לא יכול לקום. מדוע? כי אתה מתנהג אליו כמו אל אמא פולניה, שלא נותן לו לגדול. מה, זה לא נכון? משה, עם כל העוצמה שלו, מעכב את הגדילה העצמאית של העם, ולכן מוכרח להיות שהעם יקום, כדי להגיע למדרגתו של משה. אבל ילד שלראשונה אתה נותן לו ללכת לבד, מה קורה לו? הוא נופל. אז נפילתו היא ראשית עמידתו. וכמה מה זה, איך הוא יקום? על ידי שבהתחלה הוא ייפול. אבל מה? מה יגידו החסידים?
מה?
בלי משה מה נעשה? נכון, נופלים. אבל כתוב וכמה מה זה וזה מה. שאני רוצה פה להוסיף נקודה נוספת. אם אנחנו נבין את הפסוק הזה בהקשר הכולל שלו. תודה. איפה היה לה? לא הגיעה.
היא בחתונה.
היא בחתונה.
אבל יש האח
לא...
מה?
אז השבת מסמלת תחייה. זה רמז לתחייה.
אני רוצה להוסיף פה יותר מזה. התורה בכלל, ספר התורה, זה ספר אופטימי או פסימי?
אופטימי,
נכון? נותן לנו את התחושה שיהיה טוב, נכון? אחד הדברים שגורמים לחשוב שיהיה טוב, יש עם ישראל בעולם, נכון? עכשיו, אם אנחנו ניקח את הפסוק ברצינות, זה כאילו נאמר, דע לך משה, שרק כשאתה חי, העם הזה יכול להצליח, מכיוון שאתה הולך למות, הכל ייקשל. זה מסתדר עם האווירה הכללית של התורה? לא. לכן מוכרח להיות שאם בגלל מותו של משה העם נופל, חייב משה לחזור בבוא הזמן כדי להרים את העם. מכאן נתחיית המתים. כלומר, ההקשר של הפסוק, כלומר, ההנחה שעם ישראל מוכרח להצליח, זה גם מה שמכריח את תחיית המתים. אז זה האופן שבו רבן גמליאל מוכרח לקרוא את הפסוק. לעומת זה, מה אומרים המינים?
למה
זה סיבור
זה? אני לא... אני
מקבלת
את
ההתחלפיבות
הזאת, אבל
זה...
אני יותר
מקבלת
גם את הפסוק
לפרק... אני, רגע, אני אשאל פה שאלה פשוטה.
למה לא?
תודה רבה. אני אשאל שאלה. מה היסוד של הנצרות? מה הנחת היסוד של הנצרות ביחס לעם ישראל? מה הנוצרי חושב על עם ישראל? שפעם העם הזה היה עם גדול, עם חביב, שהקדוש ברוך הוא מאוד אהב אותו, אבל הוא מאס בו. זאת אומרת, מאס בו. מה הבעיה? מה השאלה?
היא לא יודעת מה זה מאס.
היא לא אומרת שזה מה שהיא לא יודעת, אז אני לא יכול להתייחס. אם היא תגיד מה זה מאס, אני אתרגם לה. אם לא תגיד מה זה מאס, אני לא אתרגם. אז בקיצור, לפי השיטה הזאת, כן, אני מניח...
מה זה מאס?
מה זה מאס?
מה זה מאס?
מאס, אבנדונה.
למה אתה לא אמרת לנטוש?
כי יש גם קונוטציה של דחייה. זה נמאס לי.
זה מי נמאס?
כן. ז'אן נאמר. כן. אז לכן יש קונוטציה כזאת. אז לפי הנוצרי, זה שעם ישראל נכשל ללא תקנה, עד רבה זה מסתדר מצוין עם התיאולוגיה שלו. לכן כשהוא קורא את הפסוק הזה, הוא מוכרח לקרוא את זה דווקא כן ככה, וכמה עם הזה וזנה. אין תקנה. לכן, לא ייתכן שרבן גמליאל והנוצרים יקראו את אותו פסוק באותו פיסוק. פשוט מאוד. הלאה. בסופו של דבר, הם לא יכולים להבין אחד את השני. כלומר, איפה שרבן גמליאל רואה, בגלל האופטימיות הכוללת של התורה, רואה הכרח של תחיית המתים, דווקא שם הנוצרי רואה חידלון ומוות מוחלט. כן.
והוא בא במקום.
החלק השני של המשפט בלי קם. העם הזה
בתנה? נכון, זה לא יכול להיות. אלא צריך לומר שהמילה משמשת לשני הכיוונים. דבר שקורה בתנך. שלפעמים מילה משמשת לשני חלקי המשפט.
מודלת.
מה? כן. טוב. אז הוא אמר להם אחר כך, מן הנביאים. אני קורא כאן בשורה הרביעית. בסוף השורה. מן הנביאים. דכתיב. הוא הביא להם פסוק מישעיהו, פרק. איזה פרק? כ"ו. כ"ו, נכון? כן, זה כ"ו. זה לא מודפס טוב.
סליחה, אפשר לראות אולי הצילום.
נכון, זה נראה כמו ט' בגלל איכות הצילום. אבל אם תסתכלי פה, הנה את רואה?
כן.
רואים כ"ו, נכון? נכון. לא, אבל צריך לה לבדוק. אולי נמשקר. מן הנביאים תכתיב. יחיו מתיך. נבלתי יקומון. הקיצו ורננו שוכני עפר. כיתל אורות תליך. וארץ רפאים תפיל. הנה, מפורש. יחיו מתיך. נבלתי יקומון. הקיצו ורננו שוכני עפר. נו, יש לך פסוק יותר מפורש מזה? אני אגיד לכם אפילו דבר מעניין, שאפילו מבקרי המקרא בחלקם מסכימים שהפסוק מדבר על תחיית המתים. חלק ממבקרי המקרא מסכימים שהפסוק מדבר על תחיית המתים. אז זכורה זו הוכחה טובה. התגובה שלהם היא באמת מפילה אותי על הרצפה. אמרו לו, ודילמה, אולי, מתים שיחיה יחזקאל. אולי המתים שמדובר עליהם פה, זה המתים שיחיה יחזקאל.
אם יחזקאל מחיה מתים, אז הוא לפני ישו, עם כל הכבוד
להם. נכון. אז אם ככה, וחוץ מזה גם הוא נביא, אז במקום להביא את הפסוק בישעיהו, הוא תביא את הפסוק ביחזקאל. למה בעצם רבן גמליאל לא חשב להביא את הפסוק מיחזקאל? ואם הנוצרים מסכימים שיחזקאל יחיה מתים, אז הם כבר יש להם ראייה מן הנביאים, שיחזקאל יחיה מתים.
אז
הם צריכים לסגוד ליחזקאל,
ולא ליש.
למשל, הנה. כל זה לא עובד. יש פה משהו תמוע ביותר. מה זה מוכיח? שכולם מבינים, גם רבן גמליאל וגם מאמינים, לא. בכלל לא.
אולי בכלל לא
הביא את ישיעה, כי יודע שזה יהיה התגובה. לא. זה אומר שגם רבן גמליאל וגם מאמינים מבינים שהמתים שיחיה יחזקאל זה לא מתים. אז צריך להבין על מה מדבר הפרק ביחזקאל. זה חזון העצמות היבשות, נכון?
הבה נקרא בספר התנ"ך.
אבל הפסוק שהוא הביא זה מישעיהו.
כן, אבל הוא אומר לו, הוא אומר, המתים האלה, המתים האלה שאתה אומר שישעיהו מדבר על תחייתם, זה לא מתים, זה באמת רק המתים שיחיה יחזקאל, והמתים שיחיה יחזקאל זה לא מתים. לא מתים, אבל נקרא בספר יחזקאל ונראה על מה מדובר. ענה ויחד. מה?
אני בקט נלמד את היחזקאל, אבל לא מבינה מה הקשר שהם אומרים בישעיהו, הוא מדבר על המתים שיחיה
יחזקאל. כי הוא מביא לה...
מה קורה לך היום? מה הבעיה? אני לא מבין את הבעיה שלך. הוא אומר שכתוב בישעיהו, שהוא אחד מהנביאים, שיש פסוק מפורש שהוא מדבר על תחיית המתים.
ישעיהו התנבא על מה שיחזקאל יעשה.
נכון, אבל זה לא תחיית המתים. מה? עכשיו, אני אומר שהמתים שיחיה יחזקאל זה לא תחיית המתים. הכיצד? אני מציע לצורך זה שאנחנו נקרא בספר יחזקאל פרק למד זין. פרקי היום בתנ"ך. הייתה עליי יד השם. לא, זה פסוקו של יום. רגע של עברית. הייתה עליי יד השם. ויוציאני ברוח אדוני וידחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. כן, הוא רואה משהו מזעזע. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אליי, הנבה על העצמות האלה. ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח, וחייתם. ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם עור. ונתתי בכם רוח וחייתם, ודעתם כי אני השם. וניבאתי כאשר צוויתי. ויהי קול כי נביא, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. וראיתי, והנה עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. צריך מוזיקת רקע. ויאמר אלי נווה לרוח, נווה בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בו ירוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו. והנה ביתי כאשר ציווני ותפו בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. עד כאן מה שהנביא רואה. מה הוא ראה? הוא לא ראה את תחיית המתים. אני אסביר לכם מה הוא ראה. ויאמר אליי. עכשיו נותנים לו פירוש. כלומר, יש פה פירוש סימולטני למראה.
אבל כתוב הרוגים, למה כתוב הרוגים?
אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע. אני יודע את זה בעוד שני דפים בגמר. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה. כלומר, מה שראית זה העם היהודי. הוא עצמות יבשות. למה? הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. אנחנו לעולם לא נצא מן הגלות. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אז מה זה הקברות לפי זה?
הגלות.
זה המועדון של הקהילה, בית הכנסת, האטליז הקשר. נכון? כלומר, הקהילה המאורגנת היא הקבר. ומי זה העצמות? היהודים, הרבנים שלהם, כולם. נכון? וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם בקברותיכם עמי. ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם. וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי נומשם. כלומר, רואים שהמתים שחיה יחזקאל בעצם זה שיבת ציון בימי בית שני. כשיצאו מגלות בבל וחזרו לארץ, בימי עזרא הסופר, זה החזון העצמות היבשות. לכן הם אומרים לו, לרבן גמליאל, המינים, אומרים לו, רגע, על מה אתה מדבר? יחיו מתיך? הכוונה שיבת ציון בימי בית שני. עכשיו צריך להבין, בחשיבה הנוצרית, שיבת ציון בימי בית שני, זה רגע מאוד חשוב. אתם יודעים שהנביאים כל הזמן מדברים על זה שעם ישראל יחזור לארץ. מה אומרים הנוצרים על כל הנבואות האלה? שמתקיימו בימי בית שני כשחזרו היהודים לארץ. מכאן ואילך אין שום הבטחה של הנביאים שאנחנו נחזור עוד פעם שלישית. לכן מדינת ישראל הייתה מבחינה זאת סימן שאלה גדול על כל הנצרות. זאת אומרת, אומרים לו לרבן גמליאל, אתה רואה פה נצח? אנחנו רואים פה רק את העצמות שיחיה יחזקאל לשעתו. העם היהודי קיבל את חלקו, ומכאן ואילך הוא אבוד. מובן? זה מה שאומרים הנוצרים לרבן גמליאל. איך הם מסבירים את הקמת מדינת ישראל? זה באמת בעיה גדולה מאוד מבחינת העולם הנוצרי.
מה הם אומרים על זה?
קודם כל נגיד לכם מה האפיפיור אמר להרצל על זה. הרצל הלך לאפיפיור וביקש ממנו את עזרתו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. האפיפיור אמר לו, מה שאתה מבקש הוא סתירה מהותית לכל מה שאני מאמין בו, ולכן אני מוכן לעזור לך, לעזור ליהודים מסכנים, אני מוכן לתת צדקה ליהודים, אני מוכן כל מה שאתה רוצה חוץ מהדבר הזה שאתה מבקש. הוא אמר לו בלטינית, נון פוסומוס, אין זה ביכולתי. נון פוסומוס. עכשיו, מה? עכשיו, צריך להבין. יש עמדה, אם כן, חלק מהנוצרים, הם עם עמדה מאוד עוינת למדינה הזאת, וחלק, צריך לדעת שזה קיים, חלק גדול מהעולם הנוצרי, במיוחד הקתולי, מניח שמדינת ישראל היא תופעה חולפת. זה בעצם איזה מין חלום בלהות, עוד מעט זה ייפסק. ולכן, אם זה לקצת זמן, זה בסדר. יש נוצרים אחרים שאומרים, כל זמן שהיהודים לא הצליחו לבנות את בית המקדש, אז זה עוד לא נקרא שהם חזרו. כן? אני זוכר כשדיברתי בפני אנשי כנסייה, הם שאלו אותי את השאלה הזאת, אתם תבנו את בית המקדש או לא? זה מאוד ידיג אותם. אז אני אמרתי להם, ידעתי על מה מדובר. אמרתי, בוודאי. אז יש אחת שכמעט התעלפה שם, נזירה. אבל היא אמרה שזה לא יכול להיות. היא אמרה כי לפי היהדות בעצמה, רק המשיח יבנה את המקדש, לא אדם. אמרתי לה, הזכרתי לה בנימוס רב, שלפי התיאולוגיה היהודית, המשיח זה אדם. יש נוצרים שאומרים, לא, באמת, טעינו. היהודים צריכים לחזור לארץ. טעינו. האבנגליסטים אומרים את זה, יש קצת דומיניקנים שאומרים את זה. אומרים, היהודים צריכים לחזור לארץ, ולא רק שהם צריכים לחזור לארץ, הם צריכים לכבוש את כולה, ואז הם תומכים בהתנחלויות, כל מה שאתם רוצים. ולא רק שהם צריכים לכבוש את כולה, הם צריכים לקיים מצוות, כדי שתיווצר מחדש החברה שבה ישו נולד, ואז ישו יוכל לחזור. ואז היהודים יקבלו אותו. יש דעה נוספת אצל הנוצרים שאומרים, עוד לפני שישו יחזור, היהודים יתנצרו על ידי שהם יקבלו את התמיכה של העולם הנוצרי. וזה חלק גדול מהמוטיבציה של הנוצרים אוהבי ישראל, שמקווים על ידי התמיכה הזאת לקנות את ליבותינו. דעה נוספת היא שהקמת המדינה היא ההוכחה שהיהודים צודקים. ואז חלק מהם גם מתגייר. אני לא חושב שזה קטן מאוד. תדעו לכם, אגב, יש הרבה נוצרים שמתגיירים. עכשיו, דבר נוסף, צריך לשים לב שהעולם המערבי הוא בכללו נוצרי גם כשהוא הפסיק להיות דתי. פעם אחד מראשי המפלגות הליברליות בצרפת, משהו שמקביל למרץ ושמאלה בארץ, אמר לאחד הרבנים שאני מכיר, אמר לו, תשמע, אני, תאמין לי, אני לא מאמין בכל השטויות האלה של הכנסייה. זה בכלל לא מדבר אליי. אבל תגיד לי, כבוד הרב, למה צלבתם אותו? למה צלבתם אותו? כן, זאת אומרת, בסופו של דבר, הנפש הקולקטיבית, המיתוס הכללי, הוא נוצרי. וזה מסביר מדוע בתקשורת הבינלאומית, מזה משהו כמו 35-40 שנה, 20% מהחדשות זה על מדינת ישראל. מה שהביא אותי למסקנה, שמדינת ישראל כנראה מהווה 20% מהאוכלוסייה העולמית. או עולמית. או לחילופין, 20% מן היבשות. כי אם מדברים עלינו כל כך הרבה, כנראה שאנחנו מעצמה ענקית. או שאנחנו מהווים חידה מבחינת העולם הנצחי.
ובזה שהם חושבים שהם
ישראל
המשקיע
החדש. כן, אז זה מביא בעיה.
אז הם לא חושבים שאולי להם
מגיע הארץ? לא. לא, זה לא. קצת למדינה. לא. מה? המקויה. יש כל מיני כתות. המקויה זה נוצרים לייט. זה נוצרים דייט.
כן, כן, וסכנה, מה זה
סכנה? כן, זה משהו אחר. כן, כן, מה אתה אומר?
החזון של חזקיה, חזון ההצהרות והרשות, זה מצטייר כאילו ש... אותם כיוון, שהם העמידו מצלמה על אנשים, איך הם נרכבים, פה מסרטים את הסרט אחורה.
נכון.
מעצמות, מהאור, גידים, וחוזרים להיות בעצם...
נכון, נכון. אז זה המשמעות של שיבת ציון. אבל אומרים הנוצרים, זה יתקיים בימי בית שני. זהו, הקדוש ברוך הוא כבר שילם. מכאן ואילך אין לכם מה לתבוע ממנו. כן? מה?
אפשר קצת לדבר על המסביב לפסוק הזה? כאילו רואים בו איזשהו רמז למה שהם טוענים, או לזה שזה לא קשור?
מה, הפסוק בישעיהו?
כן.
הווה נקרא בישעיהו. ישעיהו, פרק, איזה פרק?
מה?
חבב. חבב או כבב?
כבב.
לא, אפשר. כן, כבב אני חושב. הנה. איפה נתחיל? ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה. עיר עוז לנו, ישועה ישית, חומות וחל, פתחו שערים, ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. יצר סמוך, תיצור שלום, שלום, כי בך בטוח. ביטחו בשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. כי אשח יושבי מרום, קריה נשגבה, ישפילנה ישפילה עד ארץ, יגיענה עד עפר, תרמסנה רגל, רגלי עני פעמי דלים, אורח לצדיק משרים, ישר מעגל צדיק תפלס. אף אורח משפטיך, השם כבינוך, לשמך ולזכרך תאוות נפש, נפש. נפשי הביטיך בלילה, אף רוחי בקרבי השחר ריקע, כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו, יושבי תבל. יוחן רשע בלמד צדק, בארץ נכוחות יעבל, ובל יראה גאות השם. השם רמה ידך, בל יחזיו, יחזו ויבושו כנעת עם, אף אש צריך תוכלם. הבנת כל מילה, נכון? השם תשפוט שלום לנו, כי גם כל מעשינו פעלת לנו. השם אלוהינו, בעלונו אדונים זולתך, לבד בך נזכיר שמך. מתים, בל יחיו, רפאים, בל יקום. לכן פקדת ותשמידן, ותאבד כל זכר למה. יספת לגוי השם, יספת לגוי נכבדת, ריחקת כל קצבי ארץ. השם בצר פקדוך, סכון לחש, מוסריך למה. כמו הרע תקריב ללדת, תחיל, תזעק בחבליה, כן היינו מפניך השם. הרינו, חלנו, כמו ילדנו רוח, ישועות בל נעשה ארץ, ובל ייפלו יושבי תבל. יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות תליך, וארץ רפאים תפיל. מובן? אפשר להבין לכיוון הזה או לכיוון הזה?
מה שכן זה מחדד לי, מי שהם כאילו מאמינים בחזון העצמות היבשות,
כן, הם מאמינים בנביאים בכלל.
הם טוענים שזה כבר קרה בעבר.
נכון.
אבל אותה תחיית מתים וגאולה וכו' וכו', גם זה לא נגמר בזה שנגיע לארץ ונקים בית מקדש. יש פה עוד שלום,
נכון,
וכל זה לא קרה.
נכון, לכן אומרים, זה יקרה דרך ישו. זאת אומרת, היהודים פישלו, זה לא יכול לעבוד, יש מישהו אחר במקום.
אז כאילו אותה נבואה של יחזקאל לא מתממשת, משהו אחר שיתממש.
למה? יחזקאל, מה, בגלל שהוא דיבר על שלום? יחזקאל לא דיבר על שלום, דיבר על זה שאנחנו
עושים לך.
לא שיבה.
גאולה זמנית.
טוב, לא יודע אם יחזקאל, ישעיהו, לדבר על גאולה.
נכון, אבל זה מספיק שירי כדי שתגיד מה שאתה רוצה.
דימוי, נכון.
אני עדיין לא ראיתי את הטענה הבסיסית של המאמינים, הרי הם מאמינים לכאורה גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, מאמינים לכאורה שתחיית המתים כן יכולה להיעשות על ידי ישו. זאת אומרת, הם מאמינים גם בעיקרון עצמו.
נכון.
הם
לא רוצים שזה יעבור דרך עם ישראל. כלומר, יש מה שנקרא התמקדות.
מה זה קשור לרעיון של ההוכחה מהתורה?
לא, אז זהו, השאלה היא, זה לא ההוכחה, כמו מאיפה אני שואב את האינטואיציה של תחיית המתים. מבחינתם, כל הדברים שמבחינתנו נצחיים, כגון עם ישראל, ארץ ישראל וכו', הדברים האלה הם חולפים ומתים. לכן חייב להיות מישהו אחר שיהיה ראייה לנצח, ולכן זה מתמקד באישיות של ישו בלבד. יש כמה כמרים שכתבו, אני קראתי את זה, שכל הקשר של האדם לאלוהים הוא רק דרך ישו בלבד. זאת אומרת, יש פה איזה מין גביש אלילי מאוד חזק, שמעביר את הכל מן הכלל אל הפרט.
מה אתם חושבים את כל האדם?
נכון, נכון, נכון. זה העדפת הפרט על הכלל. אני אסביר את זה. נאמר ככה, הנצרות, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, כן, מה?
חזון העצמות הוא דימוי.
כן, אבל הוא שואל שאלה אחרת.
זה לא מתחילה.
הבנתי, אבל הוא שואל פה שאלה אחרת.
כן, הוא שאל שאלה.
זה שזה רק דימוי, אנחנו מסכימים. גם רבן גמליאל מסכים, גם אמיני.
איך יעת מתים ממש?
נכון. כן, אז עכשיו אנחנו שואלים שאלה אחרת. הוא שואל מאיפה הנוצרים, מה מניע את הנפש הנוצרית לקבל את המיתוס הנוצרי. שאלה יפה, אני רוצה לענות עליה. אצל מי הנצרות התקבלה? אצל היהודים או אצל עובדי אלילים? עובדי אלילים. כלומר, אז מה זה הנצרות? זאת קריאה של נפש אלילית את מקורות התנ"ך. כלומר, כשאתה קורא באופן מסוים, זה בדיוק כמו שהגמרא רוצה להראות, שהאופן של הבנת הכתוב משתנה לפי הקורא. אם אתה בעל נפש אלילית, הפסוק מקבל משמעות אחרת.
ושהמילים הם הנוצרים
הראשון. נכון.
למה?
ספוגי, הם היו ספוגי תרבות אליניסטית. אפשר פשוט לקרוא את מה שפאולוס כותב. פאולוס יהודי, נכון? לפחות ככה הוא טוען. פאולוס טוען שהוא יהודי. כשאנחנו רואים איך שהוא מסתכל על המקורות, רואים שהוא עם הארץ גם הוא מבחינת בית המדרש היהודי. לא שהוא לא יודע מה כתוב. הוא יודע מצוין מה כתוב, אבל הוא מפרש את זה הפוך.
היו גם קבוצה של יהודים שקיבלו את הנצרות.
אני מסכים. אבל השאלה על איזה רקע? על איזה רקע? כן. לא, אני, סליחה, אני לא שומע.
לגבי הרעיון זה שזה מניח ממוצע שמחבר שדרכו רק אפשר להגיע למקום.
נו, זה בדיוק מה שהם אומרים.
כן, כן, אבל הרעיון הזה הוא לא זר לגמרי ליהדות גם.
הוא זר לחלוטין ליהדות.
זה שבאתי כדי שהוא
חסידי שלו. שמה?
לא שמעתי.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
לא.
וגם אם אתה תמצא ביטויים כאלה, כשהם נאמרים על ידי יהודי, יש להם משמעות אחרת. זה כמו שאני אגיד לך משהו. למשל, פעם מישהו אמר לי, איך אפשר לקבל מה שאומרים חסידי חב"ד, שהרבי, לא רק המשיח, שהרבי הוא אלוהים. יש כאלה שכתבו דברים כאלה. איך אפשר לקבל? אני אמרתי, אני מוכן לגנות את הביטוי הזה, בתנאי שתסביר לי מה ההבדל בין הביטוי הזה לבין מה שכתוב בזוהר על הפסוק יראה את פני האדון השם, זה רבי שמעון בר יוחאי. הזוהר אומר גם את זה, שפני האדון השם זה רבי שמעון בר יוחאי. הזוהר לא חשוד על אלילות, ואף על פי כן הוא אומר משפט כזה. אז כנראה שכשיהודי אומר משפט נועז, הוא יודע את המשמעות האמיתית. זה כמו שלמשל, אנחנו הרי, אנחנו חיינו בימי בית שני עם הרבה מאוד גאווה. והיינו משוכנעים, סיפרנו לכל העולם כולו שיש לקדוש ברוך הוא בן. זה נכון אגב. מי זה הבן? זה עם ישראל. בני בכורי ישראל, נכון?
הבן האלוהים.
כן, אז סיפרנו לכל העולם כולו, ולא שמנו לב שאנחנו אומרים את זה לאוזניים ערלות. שכשהם שומעות את זה, הם עושים מזה תיאולוגיה נוצרית. בוא, ברור. טוב. למשל, כל מיני ביטויים כאלה. אבל כשיהודי אומר את זה, הוא יודע מה זה אומר. כשגוי אומר את זה, זה משמעות אחרת. ברור? כן.
מה דעת היהדות, חכמנו, על ישו?
טוב, זה נושא רחב. אפשר, אבל זה דורש להתפרס הרבה. בסדר? כן.
הוא היה יהודי, לא?
נכון. יש התעלמות מזה.
יהודי חדש.
אני אגיד לך משהו. הנוצרים, אולי זה קצת יוצא מהנושא, דקה אחת אני אעיר על זה. הנוצרים אומרים שהאלוהים עשה חסד גדול עם האדם. הוא הסכים להיות אדם כדי לסבול את סבלו של האדם ועל ידי זה לחפר על העולם כולו. עד כאן מה שהם אומרים שהם אומרים. אבל מצד האמת זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים משהו אחר. הם אומרים שאלוהים עשה את עצמו יהודי וששפיכת דמו של היהודי מחפרת על חטאי העולם כולו. לא, בכלל לא. זה קריאה תת מודעת לשואה. אבל זה בדיוק מה שהם אומרים. הנוצרים. כשהם אומרים שישו הוא אלוהים, ושעל ידי שנשפך דמו מתכפר העולם כולו. אז מה זה אומר? זה אומר באיזשהו מקום שכשהאלוהים עושה את עצמו יהודי, הוא מזמין לשפוך את דמו, שהוא מזמין לשפוך את דמו כתיקון העולם כולו. אני לא יודע, בין זה לבין הרעיון של השואה, אני רואה צעד קטן מאוד. מבחינת התת מודע זה אפילו אותו דבר.
אני
לא למדת תיאולוגיה נוצרית? צריך ללמוד קצת נצרות, באמת. מה אתם באים ללמוד? אני מציע כך לראש יהודי, אנחנו נביא לי כאן קומר פעם אחת ותמיד, הוא יסביר לכם מה זה נצרות, ואז נוכל להתקדם בלימוד.
רעיון טוב.
יאללה, שבוע הבא נביא לכם
קומר מחמד כזה.
מה, מפדלניק? טוב, טוב, בואו נתקדם. אחר כך הוא מביא להם הוכחה שלישית. לא, הם אומרים לו, זה שאתה מדבר על יחיו מתך הנבלתי יקומו, זה רק אומר שעם ישראל חזר לארצו בימי בית שני, וגמרנו. זה לא נצח.
זה לא תחיית מתים.
כן, אבל זה גם לא תחיית המתים של האומה, כיוון שהאומה הזאת אחרי זה מתה. מן הכתובים, נכתיב. אז הוא מביא להם פסוק מספר שיר השירים. בפרק זין. נכון? כתוב כאן שיר, שיר זה כאן השיר השירים. פסוק זין. וחיכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. כן, וחיכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. מה זה חיכך? החיך שלך. הוא כמו יין טוב, הוא טעים, והיין הזה זה יין שהולך לדודי למשרים, הולך ישר לדודי. והיין הזה הוא יין שדובב שפתי ישנים, כלומר גורם למי שישן לדבר. עכשיו, מי זה הישנים? מתים. ואם יש משהו שגורם למת לדבר, מסקנה, יש חיית המתים. הנה אתה רואה שיר השירים, שאומנם ספר שכתוב בסגנון שירי, משלי, אבל הוא מדבר מפורש, דובב שפתי ישנים, מסקנה, המתים יחיו.
למה הישנים
המתים? כי בשירה, כשאני אומר ישנים, הכוונה למתים. וההסבר הוא פשוט. הרי זה שיין גורם לאדם ישן לדבר, זה לא חדש, זה אנחנו יודעים. אלא מדובר פה בחידוש. כן, יין מיוחד שגורם אפילו לישנים לדבר. אז כנראה שמדובר בישנים שלא היינו מצפים שידברו. מהם הישנים שאנחנו לא מצפים מהם לדבר? המתים. וזה שהמתים מתוארים בלשון שינה, זה גם מראה שהם עתידים להתעורר. ככה לפחות. כן, בדיוק. וזה בעצם מה שאמור לשכנע את המינים שיש תחיית המתים לפי התנ"ך, שהרי בספר שיר השירים נאמר דובב שפתי ישנים.
כן.
אני רק מנסה להבין, מה זה קצת קודם? אנחנו עכשיו נעשים להם מקורות מהתנ"ך שישכנעו את הנוצרים.
לא שהנוצרים לא מאמינים בתחיית המתים. כי לפי מה שאמרנו לפני שהגעת היום באיחור, אמרנו שהרי הנוצרים גם כן מקבלים את הרעיון של תחיית המתים. רק שזה דרך ישו.
דרך עם ישראל. כן. אבל התורה נתנה לעם ישראל.
נכון.
אז מה בעצם הרעיון של לחפש?
כי גם המינים הם יהודים. הם יהודים מסובכים מאוד, אבל הם יהודים.
וגם הנוצרים מאמינים
בדיוק. כן, הרי כתוב, אתה נותן מקום למינים לרדות וכו', כל הביטויים האלה. הבה נראה. ואז הם דחו את הפסוק הזה. אני קורא כאן בשורה השישית, בסוף השורה. ודילמה רחוש מרחשן צהובתי בעלמה. אולי רק מרחשות השפתיים בעלמה, כלומר בפשטות.
כן,
אולי בעצם המתים לא קמים לתחייה, אבל בתוך הקבר.
לא יודעת, אני קורא.
ומביאים ראייה. מביאים ראייה מרבי יוחנן. כרבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, כל מי שנאמרה הלכה בשמו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר, שנאמר דובב שפתי ישנים. עכשיו, זה מדהים ההסתכלות הזאת. זה בעצם הסתכלות פגנית בריבוע. כלומר, לפי זה, הרי אתם יודעים שכל הזמן יהודים לומדים את רש"י. אז לפי זה מאוד קל לזהות את קברו של רש"י. אתם יודעים שעד עצם היום הזה לא מצאו אותו. יש יודעים שהוא קבור בתרועה שבמחוז שמפן, אבל לא יודעים בדיוק איפה הקבר של רש"י. לפי מה שכתוב כאן זה לא בעיה. אתה הולך לתרועה, מחפש איפה יש ערימה של עפר תיחוח, ואתה יודע ששם רש"י קבור, כי כל הזמן אומרים את דבריו. זה ברור שכשרבי יוחנן אמר את המשפט הזה ששפתותיו של הצדיק דובבות בקבר, הוא לא התכוון לרגע לדבר כזה. מה הוא התכוון למה? שרש"י זה משנתו של רש"י. מאחר ואנחנו ממשיכים לומר את דברי רש"י, אז רש"י לא מת. הבחינה הזאת. כאילו שפתותיו דובבות בקבר. אבל שוב אתם רואים, כשמקור יהודי נלמד על ידי נפש אלילית, הוא מקבל משמעות הפוכה. עכשיו, הדבר הזה... לא, אני אסביר בדיוק למה הם מתכוונים. לא, אני אסביר בדיוק למה הם מתכוונים, אם תרשו לי. אם תרשו לי, דקה אחת, אני אסביר לכם בדיוק למה הם מתכוונים. הם מתכוונים למה שאמר ארנולד טוינבי. נכון, היית בשיעור הזה. נכון? זה מה שאמר ארנולד טוינבי.
מי זה ארנולד
טוינבי? היסטוריון. הנה, את רואה? אחד מחשובי ההיסטוריונים של המאה ה-20 היה בריטי, קתולי, אחד מגדולי החוקרים של תולדות התרבויות כולן. הוא כתב בעצמו אנציקלופדיה של כרכים רבים על 38 תרבויות. והוא אחד הראשונים שניסחו כללים של ההיסטוריה. והוא אמר דבר שאני אגיד לכם אותו, הוא נשמע מאוד טריוויאלי, אבל כשהוא אמר את זה, זה נשמע חידוש. הוא אמר שכל אומה, כל תרבות, עוברת שלושה שלבים. שלב ראשון מאוד איטי וארוך, של התגבשות אותה תרבות. שלב שני מאוד קצר ואינטנסיבי, שבו אותה תרבות מוסרת לתרבות הכללית של העולם את תרומתה הייחודית. שלב שלישי אף הוא איטי אך בטוח, אותה תרבות הולכת ונעלמת מן ההיסטוריה. כלומר, שני שלבים איטיים, אחד של עלייה, השני של ירידה, באמצע תקופה קצרה, אך חיונית מאוד. דוגמה, יוון. יש תולדות יוון, זה לקח מאות שנים. תקופה קצרה מאוד, יוון הקלאסית, התקופה של פריקלס, שבה יוון תרמה את הפילוסופיה היוונית במטבה, ואחר כך, רום, נעלם. זה בעצם שלושת השלבים. והוא הסביר שזה נכון לגבי כל התרבויות כולן, חוץ מאחת שיוצאת מן הכלל, כי העם היהודי נתן לעולם את מה שהוא צריך לתת, דיינו את ישו, ושכח להיעלם. ואז ארנולד טוינבי אמר איזה כלל נוסף. הוא אמר, יש עמים מאובנים. מאובנים. פוסיליזם. זאת אומרת שעם היהודי באמת הוא לא עם חי, הוא עם מת שממשיך להתקיים באופן מכני. זה בדיוק מה שאומרת כאן הגמרא, שהשפתיים רוחשות בקבר, אבל זה לא חי. זה ממשיך לדבר, כי זה ממשיך, יש איזה מין מכונה כזאת, שכחו לחבות, זה עובד לבד, אבל זה לא חי. עד כאן השיטה של טוינבי. הייתה לו רק בעיה אחת, שהוא ראה את הקמת מדינת ישראל. ואז הוא המציא כלל שלישי. לא, הוא לא החליף תיאוריה, הוא הוסיף לתיאוריה שלו עוד סעיף. הוא אמר, זה בעיה, הרי מכונה לא קמה ומקימה מדינה. זה קצת יותר מדי מוגזם. אז הוא אמר דבר כזה. הוא אמר, הגרמנים, שהם עם חיים באמת, חיים מאוד, זה לא אמת, הגרמנים, זה עם חי. העם הזה התאכזר על הגופה הזאת, על העם היהודי. כן? כל השואה הזאת היא אכזריות כלפי גופה. והאכזריות הזאת חדרה לתוך הגופה. הזריקו זריקה של אכזריות לתוך הגוף המת. ואז הגוף המת הזה פועל נגד הערבים בפלסטינה. זאת אומרת שבעצם אתם חושבים שיש פה מדינת ישראל, זה לא נכון. זה גרמנים שנלחמים בערבים דרך רובוט יהודי מת. משהו כזה. מה? לא, אין להם שום אינטרס. אבל פשוט הם התאכזרו, הגרמנים הם אכזריים, הם התאכזרו על הגוף הזה, אז הגוף הזה עכשיו פועל עם אכזריות, יש לו בתוך הוורידים אכזריות שיוצאת אל הפועל. זה רובוט משתולל, אבל אין לו שום תודעה, שום כלום. משהו כזה. ככה הוא הסביר.
להבדיל ממה שהוא אומר, אבל יש באמת קצת של אמת זה שאנחנו מתאים. זה עם שספק, זאת אומרת להבדיל,
אנחנו
ספק תרבויות.
אנחנו סופגים, אין שום ספק.
מסגל את
ה...
נכון.
נכון.
זה העיוות של האמת הזאת.
קיבלתי, קיבלתי. עכשיו, כשהוא אמר את זה, הוא היה בטורונטו שבמדינת קנדה. באותו זמן שגריר ישראל בקנדה היה יעקב הרצוג. יעקב הרצוג, אחיו של חיים הרצוג, בנו של הרב יצחק, אייזיק הלוי הרצוג, נכדו של הרב יואל הרצוג. ולכן, אצל הנכדים יש אחד יואל ואחד יצחק, נכון? האחים יואל ויצחק הרצוג, במפלגת העבודה. אז יעקב הרצוג, זה מאוד הרגיז אותו, הזמין את ארנולד טוינבי לוויכוח פומבי. והוויכוח התקיים, ושם בעצם הוא גמר אותו, ממש כיסח לו את הצורה, והיה קידוש השם גדול. יעקב הרצוג סיים את הנאום שלו בפסוק לא אמות כי אחיה ואספר מעשייה, כלומר אני לא גוף מת, אני משהו חי. וזה היה קידוש השם גדול. עכשיו, יש דבר, יש המשך לסיפור הזה. הסיפור הזה, אגב, הטקסט של הדו-שיח קיים בספר עם לבדד ישכון שכתב יעקב הרצוג. בהמשך, לפני כמה שנים, לפני משהו כמו 25 שנה, אני חושב, ארנולד טוינבי מת. לא, זה קורה. הרבה אנשים מתים. לא, הוא מת. אבל, מה שמעניין, התברר אחר כך שבשנים האחרונות של חייו, הוא עבר מהפכה, ושינה את דעתו ביחס לעם ישראל. והתחיל לחשוב שייתכן שהשכינה עדיין שורה באומה הזאת, והוא היה קרוב לגיור. עכשיו שימו לב שהסיפור הזה כתוב בגמרא בשורה הבאה. הבא נקרא. עד שאמר להם מקרא זה. מה שכנע בסוף את המינים? בשורה הרחבה 2, 4, 6, 8. באמצע השורה השמינית. עד שאמר להם מקרא זה. עד שאמר להם מקרא זה, הביא להם פסוק אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, לכם לא נאמר אלא להם, מכאן לתחיית המתים מן התורה. על מה מדובר? אני שוב חוזר לפסוק אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. לתת להם את מה?
את
הארץ, נכון? למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. מה זה להם? הרי מתו אברהם, יצחק ויעקב.
צאצאיהם.
אבל כאן כתוב, לכם לא נאמר אלא להם, מכאן נחתם איתם את תורה. כלומר, אברהם, יצחק ויעקב צריכים לקום לתחייה כדי לרשת את הארץ. אלא מה הכוונה? שיבת ציון זו בעצם תחיית המתים. כלומר, מה הם אומרים? כשתראו שמדינת ישראל קמה, אז תאמינו שהגוף הזה הוא לא מת, אלא חי. אז ארנולד טוינבי יודע. זה כתוב. אגב, אפשר להוסיף פה, בכתב רשי, זה ארנולד טוינבי. צריך לתת פירוש, לא?
כן, אתה מחדש.
לא, אני אומר מה שכתוב.
חשוב.
לא, באמת, אתם.
מה?
בדילוגים, כן. זה לא ציפיתי ממך. הלאה. ויש אומרים מן המקרא הזה, ויש אומרים שהוא ביא פסוק אחר. להם, לאברהם, יצחק ויעקב. אז איך השם נשבע לתת לאבות את הארץ, הרי הם מתו ולא קיבלו את הארץ. סימן שהם צריכים לקום לתחייה. איך הם יקומו לתחייה? דרך האומה, כלומר, ילדיהם קמים ויורשים את הארץ, זה כאילו שהם מקבלים. מכאן לתחיית המתים. כלומר, כשאני רואה את שיבת ציון, אני רואה שאומה מתה, קמה לתחייה, אז יש לי ראייה לתחיית המתים. יש לי מושג של תחיית המתים. אז זה בדיוק מה ששכנע את ארנון טוינבי בסופו של דבר. לנטוש את העמדה האלילית שלו.
הוא הלך ללמוד תלמוד?
אינני יודע. אני לא יודע. לא, יכול להיות?
יכול להיות.
אינני יודע.
זה שכנע את המינים, אבל.
זה שכנע את המינים, כלומר המין, כשהוא רואה שכמדינת ישראל קמה, זה בעצם מעמיד בסימן שאלה, הוא בעצם ביטול לכל שיטתו.
מה שהוא אמר להם אז, לא שכנע אותו.
הוא אמר להם, אם אתם תראו שעם ישראל חוזר לארץ, אז תהיו מוכרחים להודות. אמרו לו, נכון. רק טוב, נחכה עד שהם יחזרו. בזמן רבן גמליאל זה היה מיד אחרי חורבן בית המקדש. נכון? ביבנה, שמה זה אחרי אחד האסונות הגדולים והכבדים של ההיסטוריה שלה. כן.
אם הפסוק הזה זה מה שכך שכנע אותם,
למה הוא רצה להביא להם, למה הוא לא אמר את זה מלכתחילה? כי הוא רצה לעזור להם לשמור על הקשר שלהם לאומה. לכן הוא הביא להם פסוקים המראים על נצחיות האומה. רצה להראות להם, הנה, אתם עדיין יהודים, אתם בוודאי רגישים לנקודה הזאת.
גם לא היה לנו על מה לדבר שעה וחצי. גם בעיה.
אל תדאג, יש עוד המשך. יש הרבה פעמים.
אבל בכל זאת נראה שבעצם תחיית המתים תמיד זה בעצם שיבת ציון.
במיוחד ששיבת ציון שוברת אותם.
אני לא יותר מתים לשמה.
לא, אין הכוונה לזה, אלא הכוונה שדרך שיבת ציון אני מקבל מושג אינטואיטיבי של תחיית המתים. כי הרי כפי שהסברנו כמה פעמים, אין המדובר כאן להוכיח את תחיית המתים, אלא להראות כיצד בתוך החיים, כלומר מערכת החיים שהתורה קבעה, יש אפשרות לחוש משהו מן הנצח הזה. אגב, אני מבין כי אני בכל זאת הפניתי את זה אליהם. בכל זאת.
יש פה איזה בעיה. אולי, מה רבי יפתח
אמרת? לא, הנה עכשיו.
עכשיו,
כי קודם זה היה
טוב משהו. כן, בסוף אנחנו נראה שאין זכוכית. כן, מה אתה אומר?
הקריאה של הגמרה בטח הייתה שונה במהלך האלפיים שנות גלות. לנו היום הרבה יותר חוסן, איך הבינו את זה כל האנשים
אמרו? מן הסתם כמו שהבנו הערב.
תקווה ש...
אינני יודע, מאיפה אני יודע? אני קורא את זה היום. אבל אין כאן להסביר שאני קורא נכון. כן, מה אתה אומר? אצל המין, כן? המין שהוא יהודי שהתרחק, יש אולי איזשהו סיכוי. אנחנו נראה אחר כך מה קורה עם הרומאי בטקסט שרציתי לקרוא לכם הערב ואמרתם לי לא, כן? אז נראה את זה בעזרת השם פעם באחר.
אז רגע, אז שורה התחתונה כן הוא מנצח
אותה. כן, אבל רק בדבר שהייתי אומר הוא הנחתה מבחוץ. שיבת ציון, עוד לא ראינו. בימי רבן גמליאל, עם ישראל רק התחיל את גלותו. כן.
אם הרי בעצם ישראל הוא כאילו הוא גם לכל יצא מהעבוד, אי אפשר להגיד שבעצם כל האנושות כולה
זה עם ישראל?
זה בסוף התחללות
אולי במהלך הדורות יש משהו מזה, כי התבוללנו אצל כולם קצת. יש משהו, אבל קשה לי לחשוב שבסין אולי יש אפילו בית כנסת במונגוליה. פעם ראיתי אחד מצא, הייתה כתבה בעיתון, אחד מצא בית כנסת במונגוליה. פעם אנריקו מסיאס היה ביפן. שאל אותו העיתונאי, נו, מה אהבת ביפן? הוא אמר, בית הכנסת. הוא אמר, מה כל כך התלהבת? הוא אומר, כי הרב היה לו עיניים מלוכסנות. טוב. ויש אומרים, מן המקרא הזה, האם יש אפשרות לאדם נוצרי במהלך הגלות של עם ישראל להגיע להתוודעות ליהדות? האם יש אפשרות כזאת? לראות איזשהו נצח בתוך האום. יש אפשרות, אבל... לנוצרי. האם יש אפשרות? כי הרי מה שאנחנו מדברים פה זה כשקמה מדינת ישראל, בסדר, זה משכנע. אבל, ובמשך 2000 שנה, אולי יש אפשרות? האם יש איזשהו צינור? התשובה היא כן, זה אפשרי בתנאי אחד, שאתה נכנס לתוך הגטו וזה לא קורה הרבה. אבל זה מה שכתוב. ויש שומרים מן המקרא הזה, אמר להם, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה היום כולכם קיימים, אף לא עולם הבא כולכם קיימים. כלומר, מי שנכנס בטעות לתוך מעמקי החיים היהודיים בזמן הגלות, גם אז ראה את זה. יש לנו כמה דוגמאות היסטוריות, אני אביא לכם אולי 2-3. בזמנו של מלך הפרנקים, קארל הגדול. שמעתם עליו? שרלמן. כן. אז היה אחד מהכמרים שנשלח כדי לרגל את היהודים. שלחו אותו. בוא תתחזה ליהודי ותביא לנו מידע כדי שנוכל להאשים את היהודים וכך וכך. הוא באמת עשה את זה, התחזה ליהודי, חי בין היהודים והתגייר. וקראו לו רבי אלעזר, אחר כך הוא עבר לספרד וכל. סיפור שלו. אז יש דוגמה. דוגמה נוספת, יותר קרובה אל דורנו, היה גוי צרפתי אחד בשם אמה פלייר.
איך?
אמה פלייר. השמעתן עליו?
לא.
לא. מה? שום קשר. אמה פלייר חי במאה ה-19. כלומר, בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20. הוא היה נוצרי אדוק, ויום אחד, בטעות, אני לא יודע איך עושים טעויות כאלה, אבל זאת עובדה. הוא בטעות נכנס לבית כנסת בזמן תפילת הנעילה של יום הכיפורים. כן? קרא לו. זה הרשים אותו מאוד. הוא הבין שהשכינה שורה בישראל ורצה להתגייר. בסוף הוא לא התגייר, אבל סיפור שלו. זה סיפור בפני עצמו שפעם צריך ללמוד אותו. אבל אני יודע, כל מה שאני אומר אני אמרתי שבוע שעבר. לכן אני מתפלא, למה את לא אומרת את זה על כל מילה שאני אומר? אני צריך להגיד, על כל משפט. את זה אמרת שבוע שעבר. עכשיו, זאת אומרת שיש אפשרות דרך המפגש עם החיים היהודיים לראות, למי שאדם ישר, קצת מן הנצח. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור אחד, כי הוא חביב עליי. אתם יודעים שבשנת 1492 נאסר על היהודים להישאר בספרד. אבל לא נאסר על היהודים לשהות בארצות אחרות, למרות שהם היו תחת שלטון מלך ספרד. עובדה. ובאיזשהו שלב, בסביבות שנת 1560, הספרדים קשו חלק מן החוף של צפון אפריקה ושלטו בעיר אורן, שהיא היום באלג'יריה. ויש, הייתה שם קהילה יהודית, אני קראתי את הדוח שכותב הפקיד מטעם מלך ספרד, שמדווח על מצב הקהילה היהודית באורן. והוא כותב בעוינות רבה, הוא אומר, היהודים האלה זה בעיה. הם ישרים, הם אינם בוגדים בנשותיהם, הם אינם גונבים, אין אצלם רציחות. זה דוגמה רעה לנוצרים. אני אמליץ למלך לגרש אותם. זה מעניין. כלומר, יש דברים כאלה. רצה להגיד משהו. חשבתי שאתה רוצה להגיד. טוב. ובכן, בזאת הגענו אל סוף מה שלמדנו בשבוע שעבר. ובעזרת השם יתברך, בפעם הבאה, אני חושב שזה שבוע הבא, אנחנו נעסוק במה שרציתי שנעסוק היום. שלום. תודה רבה.